היום נדבר על פסח. אבל פסח כבר עבר. כן, אז היום זה השיחה ה-20 של סדר עולם חדש. ואני אספר על הפסח, איך אני הרגשתי בפסח הזה. אז קודם כל, אני רוצה להגיד שפסח הזה הרגשתי משהו כמו יום כיפור וראש השנה ביחד. רואה, פסח זה חסד, יציאת מצרים, וככה אני הרגשתי. ננסה להסביר מה אני הרגשתי. יש סיפור בגדה, סיפור מאוד מעניין. סיפור על חכמים שהיו בבני ברק, ועשו שם סדר. ישבו ולמדו כל הלילה, ודיברו בענייני יציאת מצרים. וסתם כך, בן אדם יכול לשאול את עצמו, מה המקום של הסיפור הזה, בשביל מה סיפור את זה? אז בא, אוקיי, יכול לראות לך את החשיבות של העניין. תבין שספר ביציאת מצרים, תראה איך החכמים האלה ישבו ודיברו כל הלילה, משמה יש מה לדבר על הדבר. כן? יש מצווה לספר ביציאת מצרים, בגלל תלבינך. אז זה מה שהם עשו, וכנראה שזה יכניסו את זה אל שאנחנו תרשם מהעניין הזה ונפעל בהתאם. עכשיו אם הוא מסתכל טוב, בואו נסתכל קצת על הסיפור. אז הסיפור שאני מספר על רבי עקיבא, רבי טרפון, רבי יוסי הגלילי, רבי אלעזר בן עזריה ורבי אליעזר. וכל אלה התקבצו בבני ברק. והאגדה היא טורחת לספר לנו שזה היה בבני ברק. למה בבני ברק? שאם אנחנו נרצה לשלוח מייל, אז נדע לאיפה. למה כתוב זה בבני ברק? ושמעתי פעם את השאלה הזאת, ומישהו תראית, שלמה בבני ברק? כי בני ברק זה היה מקום הבית דין של רבי עקיבא. רבי עקיבא היה בבני ברק. אז מה אם רבי עקיבא היה בבני ברק? זאת אומרת שכל החכמים באו אצל רבי עקיבא. תנאים, באו אצל רבי עקיבא, כי היה טיפוס מעניין. אבל אם אתה מסתכל טוב, אז אתה רואה שאחד מהם זה רבי אליעזר, שרבי אליעזר הוא הרב של רבי עקיבא. ויש שם עוד אחד, רבי אלעזר בן עזריה, שהוא היה בשלב מסוים, הוא היה נשיא. זאת אומרת, גדול ישראל. ויש עניין מיוחד, שהתלמיד לא יכול להסב אצל הרב. אבל אם הרב בא אצלו, הוא כן יכול להסב. אז יוצא שרבי אליעזר לא ביטל את מצוות הסבה של רבי עקיבא, ויכול להיות שאם רבי אלעזר בן עזריה היה נשיא, אז הוא היה חייב בכבודו, אז באמת גם הוא לא ביטל את זה, כי הוא בא אצלו. טוב, זו סיבה טובה. אבל בכל אופן, למה הם הגיעו? אז יש לזה איזה תירוץ, או ניסיון להסביר את זה. ורואים את זה גם כן בסיפור של האגדה, ואני מנסה להסביר על מה מדובר. אנחנו יודעים על רבי עקיבא, ועוד כמה וכמה חכמים, חלק מהם זה החכמים האלה שמדובר עליהם שם, ושהם הלכו לירושלים במקום המקדש, והם ראו שועל יוצא מקודש הקודשים. יש שם, בקטע הזה יש שני סיפורים, אני אספר רק אחד שלא להאריך יותר מדי. ראו שהוא יוצא מבית קודש קודשים, כולם בחו. הם בחו על הדבר, על החילול השם הזה שיש פה, על איזה מצב אנחנו הגענו. שהמקום המקודש הזה, שכהן גדול נכנס אל הפעם בשנה, שועל יוצא משם. מה הוא עשה שם? גם השם כבר נותן לנו לראות דבר כזה. רוצה להראות לנו את השפלות שלנו. כולם בחו, רבי עקיבא צחק. אוי, רבי עקיבא צוחק, למה אתה צוחק? מה קרה? מה עניין? אז רבי עקיבא הביא להם איזה תיאור בפסוקים. אבל רבי עקיבא צוחק, זאת אומרת שרבי עקיבא ראה משהו שאנחנו לא ראינו. זאת אומרת שרבי עקיבא יש לו איזה סוג של הבנה במציאות שאנחנו נמצאים בה. זה היה פסח של זמן חורבן. אז רבי עקיבא יש לו איזה סוג של הבנה במה שקורה פה, שאנחנו אין לנו את זה. עכשיו מי שמכיר חכמים, אז הוא יודע שחכמים בדרך כלל, מה שמעניין אותם, זה איך לפעול בעולמו של הקדוש ברוך הוא. מה הקדוש ברוך הוא עושה פה? ואיך אני צריך להגיב לדבר הזה? והחורבן זה הייתה מכה מאוד מאוד קשה. ומכה קשה כזאת, אז צריך להבין למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה. אתם הבינו למה, אבל איך יוצאים מזה? אפשר לצאת מזה? ולאיפה לוקחים את העניין הזה? מה הקדוש ברוך הוא הולך לעשות פה? ואם רבי עקיבא צחק, זאת אומרת שהוא צוחק מי שצוחק אחרון. זאת אומרת שהוא רואה כבר את האחרון, הוא רואה את האחרית של הדבר הזה. אז באו לסדר, החכמים האלה, שהיו יותר גדולים מרבי עקיבא, לפחות רבי אליעזר, ולשמוע ממנו, איך אתה רואה את המציאות? ועכשיו יש מצווה לספר ביציאת מצרים, ואתה תספר. אכן כתוב שבאו לבני ברק, כל זה מסופר, כל הקטע הזה שאמרנו עכשיו, זה מהעובדה שמצוינת שם, שזה היה בבני ברק. ועכשיו יש שם עוד רמז לדבר הזה, מה הרמז? זה שבסדר של ההגדה זה מתחיל ברבי יוסי. זאת אומרת, כשהם מתחילים לספר מה החכמים האלה דיברו, זה מתחיל ברבי יוסי. והוא מסביר שם שכל מכה שהייתה במצרים קיבלו 5 מכות. ואחרי זה מוסיף עליו רבי אליעזר. שכל מכה הוא מוסיף את החשבון שלו. ומי שמדבר אחרון, צריך עקיבא. עכשיו, בדרך כלל הסדר של הדיבור של החכמים הוא כזה, שהגדול מדבר אחרון. ואנחנו רואים שרבי אליעזר דיבר לפני רבי עקיבא. אז איך זה? ולמה? אלא אם כן, אתה מבין זה בצורה כזאת. זאת אומרת שהם התחילו לדבר, אז מתחיל רבי יוסי הגלילי, הוא אומר את הדעה שלו, הוא אומר מה הוא רואה. אז הוא מספר משהו על יציאת מצרים, כמובן זה צריך להבין מה הם אמרו, זה מדובר על תנאים. והאגדה לא מפרטת, ואף על פי שהאגדה זה אחד מהספרים המפורשים ביותר בעולם, מישהו אמר לי שאין ספר, שפרשו אותו כל כך הרבה כמו האגדה. כן, הגדה של פסח היה לנו הכי הרבה פירושים. אני בעצמי עברתי על כמה פירושים שיש לי, חיפשתי איזה הסבר, וראיתי כמה הסברים על מה שכתוב שם, אבל מאוד מאוד מצומצמים. הרשב"א הביא איזה ביאור שהוא גם כן, הרשב"א זה מהראשוני. אז הראשונים מדברים בקיצור כזה שמי יכול לתת לו בראשון בכדי להבין אותם. או לפחות אחד מגאוני הדור, לא הבנתי בדיוק מה הוא אומר. אבל אתה רואה, שהם דיברו שם על המכות של מצרים ועל המכות שהיו בים. ואתה רואה שהמכות שהיו בים היו הרבה יותר חמורות לכאורה. ואיזה מכות היו בים? עברו בים. במסויים, אז המכות היו בים. למה המכות כל כך חמורות בים? מה הסיפור שם? אבל באופן כללי, נחזור לזה יותר מאוחר, אבל בואו נחזור לסדר של ההגדה. אז אתה רואה שקודם כל דבר רבי יוסי הגלילי. אז רבי יוסי הגלילי, הם ידעו שכשיושבים חכמים ומדברים, אז מה שיוצא, אז הם מדליקים אחד את השני. זה הקטע של חכמים, שהם יושבים אחד עם השני, אז עכשיו החכם אחד אומר איזה משהו, ובגלל זה תמיד מתחילים בקטן. זאת אומרת, מתחילים בקטן, אז הוא אומר איזה משהו, את ההברקה שלו, צורת הראייה שלו במציאות, וזה שאחריו מוסיף עליו, מרחיב את היריעה. אז אחרי רבי יוסי הגלילי, הרחיב את היריעה רבי אליעזר. והוא על כמה מכות שאתה אמרת, הוא הוסיף כמה וכמה. מה זאת אומרת הוסיף כמה וכמה? זאת אומרת שהוא פירט יותר את התמונה, הוא הרחיב אותה. ואחרי שרבי אליעזר דיבר, אז רבי אליעזר ידע, אני אדבר ואני ארחיב את מה שהוא אמר, מכיוון שאחריי צריך לדבר רבי עקיבא. וכל הדיבור היה בכדי להוציא מרבי עקיבא את הסיפור של למה צחקת. מה אתה רואה שאנחנו לא רואים? בסדר. אז החכמים האלה, אז הטבע שלהם, אתה מבין, זה שהם יושבים בעולם של הקדוש ברוך הוא, והם יודעים שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם בכל רגע ורגע, והוא בורא אותי, רואה אותו, בורא את העולם בכל רגע ורגע, ואני צריך להגיב לעולם שלו, איך אני צריך להגיב? אז הם באו ללמוד מרבי עקיבא, מה קרה פה, מה קורה כאן, ואיך אנחנו צריכים להתנהג, מה צריך לעשות? כן? למה אני אספר את כל זה? בגלל, או משום ש... כמו שאמרתי בהתחלה, הפסח הזה, הרגשתי משהו נוראי. הייתי בשמחה, אכלתי מצות וקיימתי את זה, אבל הרגשתי חזק את המרור. מה זאת אומרת? כמו שלמדנו מרבי עקיבא, אז צריך להסתכל על העולם ולהבין. הקדוש ברוך הוא בורא את העולם בכל רגע ורגע, אנחנו צריכים להבין מה עושים פה. ואני הרגשתי שאני יושן, והאנשים שסביבי יושנים. ממש קרוב מאוד לפסח, זה היה 30 של... זה הרב רוזיליו, הרב דורון עושה. לקחו אותו בחטף. ואני מוצא את עצמי בשלושים שלו. והשלו ביקש ממני שאני אגיד איזה כמה מילים. עכשיו אני עומד, לא שם איזה 300 איש. מכיר הרבה אנשים. אני אומר כמו 300 איש, ואני מסתכל ואני רואה שאנחנו נמצאים במלחמת גוג ומגוג. בשפיץ של המלחמה הזאת, בקרב האחרון, ואנשים באו לאכול. יש פה התקבצות של 300 איש, כל אחד עם הסיפור שלו. ואני שאלת את עצמי, מה אתה עושה? מה אתה תגיד? אתה גם תגיד איזה דבר תורה כזה נחמד? אבל... אני לא יודעים אותך. מי הבין אותך? אמרתי, אין מה לעשות, אני חייב לדבר. אז אמרתי, אני אגיד מה שאני יכול. כן, גם צריך לדעת, אני מדבר על אנשים, אתה צריך להיזהר, לא לפגוע בהם, לא להעליב אותם. לא להיכנס איתם לאיזה משהו שזה בכלל לא בראש שלהם. אז ניסיתי להכניס את הסיפור הזה, אתה מבין שאנחנו נמצאים באיזה מצב של... שמלחמת גוג ומגוג, ולא לשכוח את הדבר הזה. כן? שיהיה לאנשים תפילה בפסח, שנוכל לחלץ מהמלחמה הזאת, שבני ישראל יוצאים ביד רמה. זה היה הקטע של הפסח הזה. וחשבתי על הסיטואציה הזאת שאנחנו נמצאים בה, ושבפסח כולנו נהיינו בני חורים. בני חורים זאת אומרת, אנחנו כולנו בחופש. חורים, שום חירות. אז יש לנו שאלה, איזה בני חורים? אם אני עכשיו מתחיל לחשוב על כל מיני סיטואציות, דברים שעכשיו אנחנו חיים פה, אז אנחנו נמצאים חיים גוג ומגוג, ויש פה איזה עניין שהקדוש ברוך הוא רוצה לשחרר את הנשמות שלנו. ושישחרר את הנשמות שלנו, אז מה הוא עושה קודם? הוא מכניס אותנו לתוך עבדות. למה צריכים להשתחרר מהעבדות הזאת? איזה עבדות? אתה משואל? אני מנסה להסביר את זה. יש פה את הקטע הזה של האולימינטי, שהקדוש ברוך הוא נותן להם כוח לשלוט עליהם. בוא נראה איך הם שולטים. קודם כל, סתם תראה דבר מאוד לכאורה מתמיע. לפני כמה זמן עלו מחירי הדלק. למה עלו מחירי הדלק? כי יש מלחמה באוקראינה. יש מלחמה באוקראינה, בגלל זה עלו מחירי הדלק. מה? לא מבין את זה. זה השוק הכללי, הבינלאומי, הפיננסי. אני רוצה להבין, למה עלו מחירי הדלק? אני יודע שפה, במדינת ישראל, היום, יש יהודי אחד, קוראים לו תשובה, והוא עשה כמה קידוחים בים, והוא מצא גז בכמויות אדירות, שיפרנס כל המזרח התיכון, אם לא יותר מזה, אף אחד לא יודע כמה יש לנו, אבל משהו. שפע גדול מאוד. עכשיו, שמי הגז הזה? של תשובה? לא. הוא רק איזה קבלן, הוא אולי לקבל שלו. אולי זה שצרה מסחר בתעשייה, אולי שראש הממשלה זה גם הוא שלהם. זה שלי? מה אני ארוויח מזה? איזה הטבות או איזה משהו, איזה שירותים יותר טובים? אם יש לך גז, זאת אומרת יש לך דלק, תכלס. זה לא בנזין שנוסע ברכב, בסדר. אז תחליף את זה, תמכור את זה, תעשה את זה משהו, לא, לא אכפת לאף אחד ממך. זה שיש פה שפע של גז, יש דלק, אתה תשלם עליית מחירים על הדלק. ואנחנו נספר לך, אנחנו נסבן לך את המוח, בגלל איזו מלחמה באוקראינה, אבל באמת אנחנו רוצים להפוך אותך לעבד. אתה תצטרך עכשיו לעבוד יותר בדלק. ומאמן את הדלק שלך. כן? נחמד. תראה מחירי הדירות למשל. היום אתה רוצה לקנות דירה בירושלים, מחסן זנוח יעלה לך מיליונים. למה? מה זה שוק של הנדל"ן? שוק של הנדל"ן. עלות של לבנות דירה לקבלן זה שירוויח טוב, זה פחות מחמישית ממה שמוכרים. ואם יש לך ממשלה שדואגת לך, אז יש זוגות צעירים, יש אנשים בוגרים, יש פנסיונרים, יש יוצאי שואה, לא יודע, כל מיני אנשים, זוגות צעירים, אתה מי שצריך לתת להם דירה, אז אפשר לבנות בצורה שהממשלה בונה, עם כל הרווחים האלה שיש להם, בלי שהם יעשירו את המיליונרים, ייתנו להם לגור בסחירות, ותוך כדי הסחירות ישלמו את החשבון שלהם, ויקנו את הדירה, משהו כזה, אפשר לסדר את זה, אבל לא עושה את זה. למה? כי רוצים שפה כולם יהיו עבדים. אתה תרצה לקנות דירה, אתה יהיה לך משכנתה לכל החיים. כל החיים אתה תשלם את זה, וכל הזמן זה יעלה בריביות בגלל פיחותים ובגלל כל מיני חשבונות ותרגילים שהם עושים בזה שאתה תהיה עבד. יאללה. התחילו לשים לנו פלואוריד במים, לרסס את האוויר עם כל מיני. הפלואוריד, אתה יודע מה זה עושה? זה פועל על ידי בלוטה, שהיא משחררת חומר, שהיא יוצרת איזה סוג של דינמיקה באדם. כן? שאם מישהו, הבלוטה הזאת פעילה אצלו, אז הוא כל הזמן נמצא בקטע של, הוא שואל שאלות, מעניין אותו מה שקורה. אבל אם הוא לוקח פלואוריד, אז זה מרדים את הבלוטה הזאת, ואז הבן אדם לא שואל שאלות. מה זאת אומרת הוא לא שואל שאלות? הוא יכול לחיות שמח וטוב לב, לצאת להתקדם בעבודה, להצליח בכל מיני דברים שהוא עושה. אבל הוא חי במין ברמה של מודעות מאוד נמוכה. אני זוכר שפעם אחת שאלתי חברים שלי, שאלתי אותם, תגידו לי, הקורונה, מחלה נוראית, המגפה, מישהו הנדס אותה. ואנשים מתים. למה הנדס אותה? אני לא יודעים. מה זה לא מסקרן? למה הנדסו את זה? מישהו הנדס את המחלה, מישהו מנדס מחלה, מה זה? אמרו לי, תשמע, הנדס מחלה, לא הנדס מחלה. תכלס, אנשים מתים, אתה צריך להיזהר. זריקות, שימה שכה, תודה בידודי. מה משנה לי עכשיו למה, מי הביא את המחלה הזו ולמה הנדסו אותה? תכלס, יש אנשים מתים, אז מה? למה עשי? אתה מבין, זה הרדימו את הבלוטה הזאת שלו, הוא מטומטם לגמרי. לאדם שהבלוטה הזאת בריאה אצלו, הוא לא יכול להיות רגוע כשקורה דבר כזה. הוא יודע דבר כזה, אז האולימינטים מה עושים? מרדימים אותנו כולנו. מעלים את הדירות, השכר של הדירות, מעלים את ה... אני לא יודע, דלק, והם יאכלו את כל זה הרדומים האלה. העבדים האלה. בנו את כל האינטרנט, שכולנו נהיה עבדים. שורם, החיים של עצמך. אני כבר לא מדבר על פורנוגרפיה, פייסבוק, כל מיני דברים שמטמטמים את הבן אדם ברמות על. כן, מישהו בתוך הסיפור של פורנוגרפיה, אז הוא בתרדמת גמורה. הוא עבד גמור, עבד. מאבדים לו את כל הרצון, הוא עבד. עבד זה מי שלא מוציא לפועל את הרצון שלו, הוא מוציא לפועל את הרצון של האדון שלו. וואי וואי. תסתכל על הצבא שלנו. צהל, כל הכבוד בצהל. בהגנה לישראל, לצבא הגנה לאולימינטי. זה ככה. ולוקחים חיילים צעירים, בני 18, שרובם, בגלל כל התשטושים של המציאות והחינוך המטופש שהם קיבלו, אז הם לא יודעים, אין להם באמת שכל, אתה מבין, יצירתי. עושים את מה שרוצים. מזריקים להם. חיסונים, ואתה לא יכול להגיד כן או לא, ואם אתה אומר לא, הם ג'אג'ים אותך במין צורה כזאת, אתה מבין ש... בסוף אתה תקרא חיסון. אז תבין, אז תסתכל בכמה רובדים דיברנו, אז איפה אנחנו, מה זה החירות, איפה אתה? אנחנו חיים באמת עושים מה שאנחנו רוצים? תקשורת. כולם פה צרכני תקשורת, באיזושהי מידה. והתקשורת כולה, זה רמאות מאלף עד תיו. וכולם מחוברים לזה. כמעט כולם, זה אני אומר כמעט זה 0.0.0 אחוז משהו, כמה אנשים יש שיכולים להתנתק מהדבר הזה, יש כאלה אבל זה נדיר, אבל זה מושפעים מתקשורת מכיוון אחר, מהאינטרנט, כל מיני. אז בקיצור תקשורת זה מספנים לך את המוח, עושים אותך עבד, עכשיו אתה תעשה מה שאנחנו רוצים. בנקים, או בנקים זה משהו, אם אין לך חשבון בנק, מאוד קשה להסתדר. אם אתה רוצה להיות אין, תשלם חשבונות, אני יודע דברים כאלה. אתה לא רוצה לרוץ לדואר כל פעם ששלם חשבון חשמל. ואז ללך לדואר, זה לקבוע תור, תבין שהיום אתה רק יכול לעשות את זה עם אינטרנט.
נכון.
אז אתה כבר ממולכד באלף דברים, תבין? זאת אומרת, אתה כבר נמצא במין מציאות כזאת שמכריחים אותך. אתה רוצה להיות חופשי? תבשל על האש. ותהיה בלי חשמל. ותשיג לך מים, אני לא יודע מאיפה. אז אתה עוד יכול להיות בדם סיימת חופשי. נכון, אז... יכול להיות שאתה תקבל מים פלואוריד, יכול להיות שיהיה לך מים מהמעיין. אולי גם אתה תחיה לזה מקום שאין שם את הקמטריל, שלא מרעילים אותך מהאוויר. ומרעילים חופשי, אתה מבין, זה משהו נוראי, ומי עושה את זה? צה"ל. כל העולם עושים את זה, פה בארץ צה"ל עושה את זה. אני לא, אתה מבין, תחשוב רגע את הטייסים שעושים את הדבר הזה. חיילים אולימינטים רשעים שמפזרים רעל בעולם, והם לא תופסים את עצמם רשעים, כי אין אדם משים עצמו רשע, זה סברה, מצליח את סנהדרין, ככה כתוב מפורט, אין דבר כזה בן אדם משים עצמו רשע, זאת אומרת הוא לא יתחיל להיכנס לעשות משהו שעושה, תמיד יהיה לו שיעשה אותו רשע, תמיד יהיה לו זה תירוץ, למה אני עושה את זה, באולימינט יש להם תירוץ, כי הם מנסים להניג את העולם, אז כנראה יש להם כמה טייסים כאלה. זה מה שהם עושים. זהו, אז אנחנו עכשיו בפסח, יצאנו מפסח, עוד לא יצאנו, אנחנו סופרים. לקראת מתן תורה, בעומר. היום זה חי ימים לעומר. אנחנו צריכים להיות בסוף של הדבר הזה חופשיים, זאת אומרת מי שישעבד את עצמו לתורה. אבל באמת הוא יצא לו חופשי. עבד השם הוא לבדו חופשי. ככה כתוב. אנחנו הולכים לקראת זה. עבד השם הוא לבדו חופשי, ואתה צריך להיות עבד השם, זאת אומרת, אתה צריך לדעת מה הוא עושה ולמה. ולהיות מאוד מאוד שזה חשוב לך. כן? המציאות של הציבור זה לא כל כך חשוב לו מה קורה פה, תן לי, כולם חיים פה וגם ימשיכו לחיות, ואני בתוך העדר הזה, עדר של עבדים אולימינטים. וצריך לדעת, מה שאמרנו בקשר לבנקים, אז הבנקים בקטע של הכסף, שם יש להם איזה ג'וקר, שאני לא יודע מתי הם יפעילו אותו, אבל שזה הג'וקר הזה יהיה, אופה, מקווה שזה לא יהיה. מה זה הג'וקר של הבנקים? זה שהם מנסים ליצור מצב שכל הכסף יהיה וירטואלי. אין יותר כסף שאתה יכול למשש אותו. עכשיו, אז מה יוצא? אז יוצא שכל המשכורות, ביטוח לאומי, חשמל, כל הדברים יעשו הכל על ידי כל מיני
אפליקציות,
זיהוי, צ'יפים. אתה יודע, ראיתי מסיבת צ'יפים, צ'יפינג פארטי. מה זה? אנשים שהבינו את ה... We will build better. והם עושים אספות, ששם מכניסים לך את הצ'יפ פה. והוא עולה לבמה, שים לו, שמים לו את זה, ואז הוא מראה לכולם, וכולם מוחאים לו כפיים, ואיזה בן אדם, עכשיו הוא יכול לפתוח את הדלת, בלי מפתח, מה זה הוא עושה? גדול. יכול להיכנס לאוטובוסים, כל העניינים האלה, הוא לא צריך שום כרטיס, שום דבר. כשהגיעו למצב הזה, שכולם יצטרכו להשתמש בכסף וירטואלי, אמרנו, אז עכשיו הם כבר שולטים בסוף, זה כבר, זה הקלף המנצח. אם הם יגיעו לדבר הזה, אם לא יתנגדו לעניין הזה, אז מה שיצא, פה כבר עכשיו הם, אתה לא יכול לפעול בלי הפטנט הזה. אתה לא יכול לקנות אוכל. או אם יש לך את הדבר הזה, אתה כמו שיש לך שם, הם יכולים לדעת, הם יכולים להרוג אותך דנק עם הדבר הזה, אם אתה לא ילד טוב. תסתכל מה קורה בסין. בסין עכשיו הם בכיוון הזה כבר. זה היה דוגמה לדבר. שם מי שלא יהיה לטוב, שם יש להם מדרגות, אתה מבין? יש את הכי אולימינטים, יענו, הכי טובים, הכי צייטנים, הכי תת הלך, אתה מבין? אז בהם נותנים לקנות כל מיני דברים, יכולים לצאת לחופשה שנתית, כל מיני כאלה, הטבות יש להם. אלה שפחות טובים, אז הם לא יכולים לצאת חופשה שנתית, נגיד. כן, או הם לא מקבלים, לא כל דבר הם יכולים לקנות. יכולים לעצור להם את זה מדי פעם. ויש את האלה שהם הכי גרועים, אלה רודפים אותם. אלה ממש אין להם חיים, תכלס. אם זה בן אדם משפחה, אתה מבין, משהו כזה, אין לך שום סיכוי. שום סיכוי. אז זהו, אז זה היה פסח, אה? יצאנו לחירות. עבדות לחירות. היה רצון שהקדוש ברוך הוא זכה אותנו, שאנחנו נגיע לדבר הזה. ויש דבר אחד שהייתי רוצה לסיים בו. זה אני חוזר עכשיו לסיפור של האגדה. אז רבי אליעזר, רבי יוסי הגלילי, רבי אליעזר ורבי עקיבא, כל אחד מהם אמר שהיו מכות במצרים, ועל הים לקו הרבה יותר. אם לפי שיטת רבי עקיבא 50 מכות היו במצרים, כל מכה כנגד 5 אצבעות, הם עושים שם את החשבון, לקו ב-250. איזה מכות בדיוק קיבלו בים? מה היה המכה בים? המכה בים זה משהו שצריך להבין את הקטע הזה של ים סוף. ים סוף כתוב שנעשה שם נס בתוך נס. מה זה היה נס בתוך נס? הנס בתוך נס זה, בכיוון שזה היה ביבשה בתוך הים. אז אם זה ביבשה, אז זה ביבשה, זה לא ים. אם זה ים, זה לא יבשה. זה ביבשה בתוך הים. מזה למדו חזן שזה היה נס בתוך נס. ומה הכוונה נס בתוך נס? אז רבון שפירה, כשהוא בא להסביר את זה, אז הוא סיפר את הסיפור של אברהם אבינו, שאברהם אבינו זרקו אותו לכבשן האש, ושם בכבשן האש, בא מלאך גבריאל לפני הקדוש ברוך הוא, ואמר לו, רבונו של עולם, אני רוצה להציל את הצדיק, תשלח אותי ואני מצנן לו את האש. ואז מה יצא? יצא אש של כבשן שהביאו אותו 3 ימים, שהאנשים שזרקו את אברהם, הם נשרפו, והוא לא נשרף, אתה מבין, הוא יושב שם הקרחן. בא נמרוד, הוא מסתכל, היה לו איזה כנראה חור הצצה כזה, והוא רואה את אברהם, עושה לו, היי, תוך האש, כבשן זה 3 ימים, פרד פחדי. מלאך גבריאל צינן לו את האש, היה אש, רק ציננו אותה. זה נס אחד, שציננו את האש. כמה שנים אחרי זה, היה חננה מישאל ועזריה, זרקו אותם גם כן לכיס שמש. עוד פעם בא המלאך גבריאל, אמר לקדוש ברוך הוא, תשלח אותי, אני אצנן להם את האש. הקדוש ברוך הוא לא. אמר, אז מה יהיה? הוא אומר, מכיוון שאני בבית של המציאות, אז יזרקו אותם לאש, והאש תהיה אש שורפת והם לא יישרפו. זה הנס בתוך נס. זאת אומרת שהם נכנסו לכבשן עם אש שורפת ממש, והם לא יישרפו, כי זה הקדוש ברוך הוא עושה מה שהוא רוצה. בעולם שלו. רק שזה סוג של מודעות שצריך להגיע אליה. והקטע הוא שבני ישראל יצאו ממצרים, אז שבעה ימים הם היו רדופים, עד שהגיעו לים סוף. והקטע הזה שהם תפסו את הכל יכולת של הקדוש ברוך הוא, ובאמת את השליטה שלו, בבחינה של ביבשה בתוך הים, זאת אומרת שהם הלכו בים וזה נשאר ים, ובשבילם זה היה יבשה. זה ביבשה בתוך הים. זאת אומרת, המציאות הזאת של השליטה המוחלטת של הקדוש ברוך הוא, זה המלכות של הקדוש ברוך הוא שהתגלתה בים סוף. בשביעי של פסח. אני לא יודע מה היה איתנו בשביעי של פסח, כן? אבל אנחנו נצטרך להגיע לדבר הזה. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו, יש לו איזה עניין כזה, שהוא צריך לדעת, שהקדוש ברוך הוא כל יכול באופן טוטלי. ולהיכנס לתוך החוויה הזאת. ובתוך החוויה הזאת, אז גם כל העבדות הזאת שיש לנו היא לא קיימת בעצם. זאת אומרת, כל העבדויות האלה שאני מניתי, עד עכשיו, יש עוד הרבה, אני רק... כמה אספקטים של הדבר הזה הבאתי. אז כל זה, זה צורה מסוימת, אתה מבין שתראה איך אולימינטי, שהם בכלל לא מאמינים בקדוש ברוך הוא, ורדים עליו, ומנסים להשליט את עצמם על המציאות, כן? אז הם הופכים אותך לעבד, לפי השיטה שלהם, לפי העניין שלהם. אבל יהודי שהוא בן חורין, אז הוא זוכר את הנס בתוך נס. וגם שהאש הזאת שורפת עם כל מה שיש בה. זה נס בתוך נס. וצריך לדעת, לא לחיות בפחד. ועם כל הסיפורים הנוראים האלה שאנחנו רואים סביבנו, לדעת שהקדוש ברוך הוא בא לבית גם על הדבר הזה. והוא מוליך את כל המציאות הזאת. זהו. ורצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, כתוב שפסח מגלים, רצון שאנחנו נזכה לדבר הזה. הסיום של פסח בעצם זה במתן תורה, שבו היהודי כשהוא משחרר את הנקודה הזאת של העבדות שלו, ומנעתי, והוא נהיה עבד של השם, אז הוא באמת נהיה חופשי. עבד השם הוא לבדו חופשי.